נתניהו, לא, תכף נדבר על חלקים בימין שלא רוצים את העסקה הזאת עם בנימין נתניהו. נדבר יותר על השמאל, כי השמאל תמיד חיבק, או בעצם תמיד ייחס חשיבות יתרה לדברים של נשיא בית המשפט העליון לשעבר, השופט אהרון ברק.
אני לא חושב שזו האמירה.
רגע.
השמאל כל כך שונא את נתניהו, שנאה פתולוגית ומטורפת, שגם אם האדמו"ר הגדול שלהם, אהרון ברק,
תומך
ומתווך,
לו, כן.
כן, ומתווך את העסקה הזו מול, בין נתניהו למנדלבליט, גם אז השנאה שלהם לנתניהו גוברת על הכל, וברגע אחד אהרון ברק, השופט לשעבר, הופך להיות, לא יודע איך להגדיר את זה, אבל שנוא על האנשים האלה.
טוב, אני רוצה לתת לך את ההיבט שלי בעניין הזה. תראה, הם קיבלו צעצוע. הם כמו הילד הקטן שבאמצע שום מקום, לא באמצע חופשה, אלא קיבל איזו חופשה קטנה מההורים שלו, ולוקחים אותו נניח ללונה פארק באמצע יום שאמור להיות לו יום לימודים. ואז אומרים לו, היום הזה הסתיים, הטיול הסתיים, והילד מאוחזב ומתחיל להשתולל. זה בדיוק אותו דבר מה שעושה השמאל כרגע, כי הם קיבלו באמצע שום מקום את האפשרות למשול. הם לא היו אמורים להיות בשלטון. ניצן הורוביץ לא היה אמור להיות שר הבריאות. מרב מיכאלי לא הייתה אמורה להיות שרת התחבורה. הם היו אמורים להישאר באופוזיציה הרבה מאוד שנים. רק מה קרה? יש את העניין הזה עם בנימין נתניהו, והקנאה שכינו בו פוליטיקאים מימין, או חוסר פרגון, או משקעים מהעבר של נפתלי בנט וגדעון סער ואחרים שם בתוך הימין הזה, והם אפשרו לשמאל למשול במשך חצי שנה. השמאל מבין, ואת זה אני אומר לך בוודאות,
שזה יכול להביא את
שיום,
קיצה.
לא, לא יכול להביא את קיצה. אני מחדד את זה יותר, תשמע, אני לא מהפרשנים הפוליטיים הבולטים, מה שנקרא. ביום שתיחתם העסקה עם בנימין נתניהו, הסדר הטיעון, הממשלה הזאת סיימה את דרכה נקודה. אנחנו שומעים את זה בינתיים בחדרים הסגורים על ידי חברי כנסת ששייכים בעיקר לאגף הימני לשעבר בממשלה הזו, ולכן הם הולכים. ואני רוצה להגיד לך יותר מזה, בהסדר טיעון הזה של נתניהו זה נכון, הוא יזוז מהמגרש הפוליטי מה שנקרא, אבל הוא נוקם ברמה הפוליטית הקשה ביותר בשלושת אויביו המושבעים בפוליטיקה. זה יאיר לפיד שלא יראה את כיסא ראש הממשלה, יראה את בלפור רק בתמונות בעיתון, וזה איבט ליברמן שהופך להיות לא רלוונטי, הוא כרגע שר האוצר, אבל הוא הופך להיות לא רלוונטי.
ומי השלישי?
כי אף אחד לא ירצה לשבת איתו. והשלישי זה גדעון סער, כי תתפלא לשמוע מי שעדיין יש לו, אני אסביר לך, מי שעדיין יש לו איפשהו תקומה פוליטית זה נפתלי בנט, כי נפתלי בנט יעשה את הצעדים הנכונים כדי להתקרב חזרה okay. לימין, ואנחנו כבר ראינו אתמול בוועדת השרים לענייני חקיקה את הילד שקד, פתאום העמדות שלה מתבררות יותר, חלק מההקלטות פורסמו אתמול בין 12, וחלק עדיין לא פורסמו, אבל אני אומר לך בצלאל, הממשלה הזאת מסיימת את דרכה ביום שבנימין נתניהו חותם על הסדר טיעון,
אוקיי,
ומבחינתו אני, הוא מגיש את הנקמה הפוליטית, נקמה קרה לאויביו הפוליטיים.
אוקיי, אני עדיין לא רואה את זה קורה, זכותי לחשוב ככה, והלוואי ואני טועה, ואני חוזר ואומר את זה, הלוואי ואני טועה. אני רוצה לומר משפט אחד לפני שנצא לכותרות על הגיוס ההמונים שהחל אתמול. החל גיוס המונים של העיתונאי ינון מגל לטובת המשך משפטו של בנימין נתניהו. נתניהו בדרך לעסקה, כך זה נראה, והוא מן הסתם יחתום על עסקה, אלא אם כן הוא עושה תרגיל. כי אם הוא עושה תרגיל, המשפט הזה יימשך, והכסף הזה גויס לטובת המשפט שלו. ורואים את ההמונים, באמת הרבה מאוד אנשים, שכל אחד תורם את כמה שקלים שלו, כמה עשרות שקלים שלו, יש כאלה אפילו יותר, כדי לעזור לנתניהו בעצם, כי הוא אומר למקורביו, תשמעו, הולך להיגמר לי הכסף מהמשפט הזה, למרות שאני לא בטוח שזה המצב הכלכלי של נתניהו. אם הוא מסיים את המשפט הזה, הוא יוצא להרצאות, יחסה את כל החובות, הכל בסדר. לא יודע, במאמר המוסגר אגב, בוא נראה אותם עושים קמפיין כזה של התרמה לטובת נזקקים, לטובת מוטי יכולת, לטובת לומדי תורה, משהו למען דבר באמת, לא למען עשירים, ואני לא נגדם שיתרמו כמה שהם רוצים למי שהם רוצים, הכל בסדר, רק מאיר את ההערה הזו, וזו הסיבה שאני...
אנחנו נעשה את זה, ואנחנו עושים את זה תמיד.
בדיוק, את הצדקה שלי אני שומר לעניים.
אנחנו עושים את זה תמיד, אבל אני כן משבח את הקמפיין הזה, ואני אסביר לך גם למה.
לא, ברור, יש בזה חשיבות, אין פה ויכוח בכלל.
עזוב את הכסף שהם אספו שם עד עכשיו, ולדעתי זה יגיע להרבה יותר ממה שאנחנו רואים כרגע, זה יגיע עד מחר להרבה יותר מזה. עזוב את זה. יש כאן אמירה של העם, שאומנם מצד אחד לא יצא לרחובות בשביל בנימין נתניהו, אבל מצד שני הוא יושב בבית, ואנחנו כבר מדברים על קרוב ל-16,000 איש שתרמו.
אין בעיה, אבל אני אגיד לך.
וכנראה זה יגיע ל-50,000 ואפילו יותר מזה. ויש בזה אמירה, תשמע, לא סתם המפלגות החרדיות הולכות עם בנימין נתניהו, לנציגי הציבור יש להם את האפשרות, אתה יודע, לקיים את מה שנקרא, לא לזרוק אבן אחר הנופל.
אבל רגע, רגע.
ויש הערכה עצומה לבנימין נתניהו, והציבור אומר את דברו, זה הכל.
אין בעיה.
אני רוצה לדמיין אם היו עושים את ההתרמה הזאת לנפתלי בנט, אם היה לו, אתה יודע מה, אלפית ממה שתורמים עכשיו בקמפיין הזה לבנימין נתניהו.
מה שאמרת עכשיו זה לעג לרש.
למה לעג לרש? אתה ראש ממשלה, אתה רצית להיות ראש ממשלה? תגיד לי, מישהו שומע עליו, אני מחפש את השם שלו בעיתון הבוקר.
אבל שנייה,
אני מחפש את השם שלו בעיתון הבוקר. אני לא מוצא את השם של נפתלי בנט, הוא כל כך רצה להיות ראש ממשלה ושידברו עליו, ואף אחד לא מדבר עליו.
אוקיי, אבל אני אגיד לך עוד משהו אחד על הקמפיין הזה ועל ההמונים שמתגייסים למען נתניהו, כשבעצם הם אומרים לו, תמשיך עד הסוף עם המשפט הזה, אל תלך לעסקת טיעון, אל תלך לכל הסיפור הזה, תמשיך להיאבק על חפותך, נכון? זה מה שהם בעצם אומרים?
אני לא יודע אם זה מה שהם אומרים.
כן או לא?
לא יודע?
אתה לא יודע, אז אני אומר לך שהם בעצם אומרים, נתניהו, תמשיך, אנחנו מאחוריך, עוזרים לך לממן את המשפט הזה.
אנחנו מאחוריך זה כן.
רגע, ועוזרים לך לממן את המשפט הזה. כלומר, לשיטתה, מערכת המשפט, הם נותנים אמון במערכת המשפט. הם נותנים אמון במערכת המשפט ובשופטים, כי אחרת הם אומרים לו, ביבי, תברח מזה. אם יש לך עכשיו הזדמנות, תחנת יציאה, תצא, תברח מזה. בכך שהם אומרים לו, תמשיך. הם מביאים אמון במערכת המשפט שהם כל כך לא אוהבים, ומחר, בעוד כמה שנים, אם נתניהו יורשע ויכנס לכלא, הם יצטרכו לשתוק. כי אם סמכתם על בית המשפט, אז עד הסוף ותהיו
אני
בשקט.
לא, אני לא בהחלט חושב שהציבור טוב. הזה מביע אמון במערכת המשפט. הם אומרים לעצמם, אם נתניהו ילך לכלא, אנחנו נלך איתו גם לשם. זה בערך פחות או יותר הסיפור
אוקיי.
כאן.
כותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, הבוקר, בני הראל. בוקר טוב, בני.
בוקר טוב, בצלאל. הנה הכותרות. בהקליטיו של ראש הממשלה לשעבר נתניהו, בן צור וחדד, צפויים לפנות היום ליועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט, במטרה להאיץ את המסע ומתן בנושא הסדר הטיעון. משרד הבריאות צפוי לאשר בימים הקרובים את קיצור ימי הבידוד מ7 ל5 ימים בלבד. המחלקה הפסיכיאטרית לילדים בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים צפויה להיסגר במטרה לפתוח במקום מחלקת קורונה נוספת. מהמרכז הרפואי הדסה נמסר כי בעקבות העלייה בתחלואה אין מנוס מפתיחת מחלקת קורונה נוספת בבית החולים. קוריאה הצפונית שיגרה הלילה שני טילים לא מזוהים לעבר הים מאזור נמל התעופה הבינלאומי הסמוך לפיונגיאנג. התחזית בהיר וקר, אלה הכותרות.
תודה בני, בוקר טוב. ומקווה שחם שם מספיק באולפן בירושלים.
ככה, לפחות אני חוזר שנייה לנושא הקודם, פשוט מאוד התאפקתי בפתיח של הכותרות.
לא, פשוט כיכר, אז אני צריכים קצת לחמם את האווירה.
איך הצלחת להתאפק?
אתה רואה, לגבי קמפיין גיוס ההמונים לטובת הוצאות המשפט של נתניהו, האם לדעתכם אפשר לתרום מכספי מעשרות?
חד וחלק לא.
לא, מכספי מעשרות תורמים למשפחות מעוטות יכולת,
לא למי שיש לו דירה
ברוכות ילדים, מכספי מעשרות לא.
הייתי ציני, אתם עונים לי ברצינות,
אבל בסדר. אבל לא, קמפיין כזה הוא מבורך. אני לא ציני, אני חושב שזה אמירה יפה מאוד של הציבור בישראל.
מבורך אין בעיה, אבל אני הוא לא.
אף אחד לא אמר שהוא אני.
זהו, זה נועד לתמוך.
אף אחד לא אמר שהוא אני.
שכל אחד יתרום שקל וזהו. בני, תודה, בוקר טוב.
תודה לכם, בוקר טוב.
שיהיה בבשרות טובות. בצוות שלנו מנהל את האקטואליה אסתי פלד, יחד עם אבי גדלוביץ', מוטי קופפר, הטכנאי, אנחנו מתחילים.
אפרופו מה שאתה מדבר על גיוס ההמונים של נתניהו, ופתאום אנשי השמאל שיושבים כרגע בממשלה המוזרה הזאת, עוד מעט נגמר להם הזמן, כן? הם מגנים על כל אותם מעוטי יכולת שתורמים כרגע בקמפיין לנתניהו, ואני רוצה לשאול אותם, את חברי הכנסת ממפלגת העבודה, וממרץ ומשאר המפלגות שכל כך עכשיו, אתה יודע, יוצאים מגדרם כדי להגן על אותם חלשים שתומכים בקמפיין ההתרמה הזה לבנימין נתניהו, תגידו, אתם בממשלה או באופוזיציה? אתם בממשלה, ממשלה שהעלתה מחירים, תשים לב, יוקר המחיה, אני יודע שלא הרבה מדברים על זה כי הציבור אין לו כוח, הציבור עייף, אבל הציבור הולך יום יום, בעיקר בימי רביעי וחמישי, לסופרים, ומשלם הרבה מאוד כסף על העגלת מזון בסופרמרקט.
דוד, דוד, יש מחר בלילה ימין, ארגוני הימין מקיימים מחר בלילה הפגנת המאה, במאה צמתים וקשרים בכל הארץ, תחת הכותרת ישראל בסכנה רוצים מדינה יהודית, אבל הם לא נאבקים שם לא על יוקר המחיה, לא על נגד חוק הגיור השערורייתי, לא נגד חוק הקשרות, אלא על מה? מדינה יהודית בהקשר של מכרו את המדינה למנסור אבס, שאגב, קמפיין ההמונים שלו הצליח והוא קיבל 53 מיליארד שקלים.
נכון, עוד לפני שהוא יצא לדרך, שזה יותר חזק בדיוק, מהקמפיין של נתניהו.
על חשבוננו, בדיוק. ההפגנה הזו היא, אני אגיד מיותרת, כי זכותם להפגין על מה שהם רוצים, אבל יש דברים חשובים שעליהם צריך לצאת להפגין.
אתה יודע מה? על יוקר המחיה תפגינו. אתה ראית הבוקר את אותן משפחות, משפחות שיש להם, אני לא ידעתי שיש דבר כזה בכלל, מונה חשמל. מונה חשמל שבעצם מתאינים את המונה מראש, וכשנגמר הכסף במונה הזה, אז נעצר החשמל. אנחנו מדברים, עכשיו הזכירו את זה כאן בחדשות, שיש קרה, יש קרה מאוד גדולה, ואני ראיתי מקודם, אני ראיתי את הקור האז שיש בחוץ, ויש משפחות, בזמן הזה שאני ואתה מדברים, לא יכולות אפילו להזין לרדיו, אתה יודע למה? כי אין להם חשמל בבית, כי החשמל שלהם הסתיים, מונה החשמל שלהם, אותם חברי כנסת מהשמאל שעכשיו מגנים על מעוטי היכולת ועל אנשי הפריפריה, אנשים שאין להם מה לאכול, איפה הייתם לפני שבוע שבועיים כשלקחו לנו על שלוש ערכות בדיקת אנטיגן, 100 ו-150 שקל?
לו הייתי שמאל, הייתי עונה לך, לו הייתי שמאל, הייתי עונה לך שהם התחילו להיות עניים בתקופת ממשלת הליכוד. אז בבקשה.
הבנתי, ולכן אסור לטפל באותם אנשים שהוציאו מאות שקלים על בדיקות אנטיגן, מה שהיה אמור להיות טריוויאלי וחינם בכל העולם. ולכן אסור לטפל, אתה יודע, באנשים שאין להם חשמל כרגע בבית וקופים לקרוא. אנחנו מדברים על קשישים, אנחנו מדברים על אנשים חולים שאין להם חשמל בבית. איפה הם אנשי השמאל? הם לא בממשלה, הם בממשלה. קיבלתם צעצוע, לפחות תשחקו בו כמו שצריך.
בוא נתקדם ונחזור לענייני התיק המשפטי הזה של נתניהו. הפרשן המשפטי אבישי גרינצייג, שלום, בוקר טוב. אבישי גרינצייג? טוב, מיד יהיה איתנו וננסה להבין מה הלך אתמול, מה היה אתמול בפגישה של משפחת נתניהו בביתו של פרקליטו בועז בן צור ברמת גן. האם התקבלו שם החלטות, האם יש הכרעה, האם הולכים לעסקת הטיעון הזו עם מנדלבליט, שאתה יודע,
כל יצא משפטי. אתמול ואני מעריך גם היום שבכל זאת ילכו נתניהו כן ילך לעסקת הטיעון הזו.
כן, צריך רק להזכיר, יועץ משפטי לממשלה שהולך הביתה בתום קדנציה, זו תקופה של מכירת חיסול, באמת לא מכירת חיסול, אלא
ניקוי שולחן.
ניקוי שולחן, כן, בדיוק. לא, מכירת חיסול ולדאי, לא, הייתה לי הגדרה אחרת הבוקר כשחשבתי על זה.
זה לא ניקוי שולחן, זה להחליף את השולחן כבר. זה לקנות רעית חדש. כי נתניהו, אתה יודע, יושב על מערכת המשפט כמו שצריך. מכירת סוף עונה, לא.
זה סוף עונה, אתה יודע, כל אחד מנסה להגדיר קולו. גרינצייג איתנו? לא איתנו. טוב, אולי נעשה הפסקה ואז יהיה לנו ככה את כל הזמן ל... יהיה לנו אותו מיד? אוקיי. טוב, ננסה. אגב, כתב לי מישהו הבוקר, שאפרופו הוויכוח הזה בין ימין לשמאל, בעד, נגד, מעולם לא נלחמו כל כך הרבה אנשים נגד אדם אחד, ומהצד השני, מעולם לא נלחמו כל כך הרבה אנשים בעד אדם אחד ששמו נתניהו.
בעצם זה חצי מהעם, חצי מהעם תומך בו, חצי מהעם מתנגד לו, זה הסיפור כאן עם בנימין נתניהו.
אתמול היו כמה סקרים בערוצי התקשורת השונים, כשהכותרת היא שרוב אזרחי ישראל מתנגדים לעסקת הטיעון, רק שזה לא נכון, כי אלה שבשמאל מתנגדים כי הם רוצים לראות את נתניהו ממשיך בבית המשפט ומפסיד.
לא, לא, רוצים לראות את נתניהו תלוי בכיכר העיר, בכיכר העיר, זה מה שהם רוצים בשמאל.
איך שתרצה תקרא לזה, ואלה שבימין לא רוצים כי הם לא מאמינים במערכת המשפט. טוב, אבישי גרינצייג איתנו?
שלום, שלום.
בוקר טוב. טוב, מה הוכרע אתמול בלילה בפגישה בין נתניהו לעורך דינו, משפחת נתניהו ועורך דין?
מה שהוכרע זה שמתקדמים הלאה, עדיין שום דבר לא סגור ולא קרוב להיות סגור. המצב לא כזה קרוב לחתימה כמו שחלק חושבים. לגבי
אבל אין זמן, אין זמן, 10 ימים ומנדלבליט בבית.
זה נכון, רק צריך לזכור שגורם שמעורב במסע ומתן זה פרקליט המדינה מלעטמן והוא יהיה ממלא המקום. אני אומר נכון, יש פה לא מעט דברים שצריך לעשות לפני שהם בעצם מגיעים להסדר. יש פה כשמדברים על הסדר טיעון, אז יש לו שני מרכיבים. יש לו מרכיב בעצם של סעיף העבירה, באיזה סעיף העבירה הוא יודע, מה יהיה המעטפת, מה יהיה העונש שיגזר, ויש משהו לגבי המהות, זאת אומרת באיזה עובדות שכתב האישום הוא מודה. זאת אומרת, יש מקרים, נניח שר מישראל ביתנו שבעבר יודע במסגרת הסדר טיעון, מתחילה הוא אשם בשוחד, הוא חתם על הסדר טיעון, שינו משוחד להפרת אמונים, עובדות כתב האישום נשארו כמו שהן, והוא קיבל 15 חודשי מאסר בפועל.
תגיד, אבישי, מה זה משנה מבחינת נתניהו, מבחינת הפרקליטות? הרי בסוף בסוף, בוא נדבר על הפיל שבחדר. בסוף כל הסיפור הוא הקלון, כן קלון או לא קלון, כמה זמן הוא יורחק אם יורחק מהפוליטיקה.
אני לא חושב שכל הסיפור הוא הקלון, הקלון הוא נקודה מתוך העניין. אם נתניהו בעצם יוצא בלי כלום וקלון, זה מבחינת הפרקליטות אין סיכוי שדבר כזה יקרה. אז אני לא חושב, יש פה גם נקודה שאתה יודע, שכולנו מדברים כל הזמן על נתניהו, אבל יש פה גם שאלה מול נאשמים אחרים שבעצם הורשעו בהפרות אמונים וחלק נשלחו לתקופות זמן לא מוטלות של מאסר בפועל.
לא בתיקים האלו.
מה הכוונה לא בתיקים האלו?
לא בתיקים האלו, כלומר אין כאן מורשעים עדיין בתיקים של נתניהו, המשפט מתנהל, המשפט בעיצומו.
לא, נכון, זה ברור, אבל צריך פה מדיניות אכיפה שוויונית, זאת אומרת, אם בעבירות דומות, בתיקים אחרים, גזרו על אנשים ונשים יותר משמעותיים.
אבישי, אבל זה, לכן קוראים לזה עסקה, כשאתה עושה עסקה, שום דבר לא דומה לשום דבר.
לא, אז זה לא מדויק, זאת אומרת, גם כשזה מדבר על עסקה, זאת אומרת, זה לא כמו מה אכפת לי, אני מוכרח את זה ב5 שקלים, אם אתה רוצה תיקח, אתה לא רוצה, אל תיקח. פה בעצם הנקודה, וזה קשור גם למה שאמרתי לגבי עובדות כתב האישום, שבית המשפט לא כפוף להסכמות בין הצדדים. בית המשפט יכול להגיד יפה מאוד שאתם הסכמתם על 3 או 4 או 5 חודשי עבודות.
הוא יכול גם לא לקבל בכלל את העסקה?
הוא ירשיע את הנאשם בכל מקרה, זאת אומרת, זה השלב. השלב הוא שקודם כל בית משפט מרשיע את הנאשם, ואחר כך בעצם דנים על גזר הדין, על העונש, אז בית משפט הוא לא כפוף להסכמות הצדדים, אבל זה מאוד נדיר.
במה זה שונה, אבישי, במה זה שונה, נניח, מהעתירה שנדחתה אתמול על ידי בית המשפט בעניינו של אריה דרי?
הקלון, שם אני כבר שאלת הקלון, זה משהו אחר.
לא, אני אומר, אם יש עסקה שהפרקליטות מאשרת אותה ומסכימים עליה, למה שבית המשפט יתערב?
העסקה הזאת לא הושעה בבית המשפט, אגב.
זהו, העתירה לבגץ היא לא עסקה בעצם הסדר הטיעון, בעצם האם העונש הוא מספיק או לא מספיק, זה עדיין לא השלב, בעצם עוד לא הגענו לגזר הדין בבית המשפט המחוזי, בית המשפט השלום, לגבי דרי. שם העתירה הייתה שבעצם על עצם ההסדר של דרי עם היועמה, שדרי התפטר וככה לא הצטרכו לדון בעניין הקלון, על זה בעצם הייתה עתירה. והעתירה שנדחתה בעצם תשאיר את זה לבית משפט, בית משפט השלום, שבעצם קובע
סוג של עתירה מוקדמת.
העונש וזכותו של דרי להתפטר. פה אני מדבר על משהו אחר, פה אני מדבר בעצם על בית משפט, כשהוא קובע את גזר הדין, הוא לוקח בחשבון בצורה מאוד משמעותית את ההסכמות והצדדים, אבל הוא לא כפוף להם, הוא לא מחויב להם. אפשר לתת דוגמה.
יכול להיות שמזה נתניהו בעצם חושש, הוא בעצם יגיע לעסקה עם היועץ המשפטי לממשלה, עם הפרקליטות, ואז בית המשפט יבוא ויחמיר איתו?
אז זה, שוב אני חוזר לנקודה שבה פתחנו לגבי עובדות כתב האישום. זה לא מספיק רק לשנות את סעיף העבירה. אם נתניהו רוצה שלא יהיה סיכוי שכתב האישום, בעצם סליחה, שבית המשפט יחמיר יותר ממה שהגיעו הצדדים.
אבל שנייה, רגע, עסקת טיעון. בעסקה, אבל בעסקה אתה גם משנה את כתב האישום, מוחק סעיפים, מוחק אישומים, טוען טענות שלא טענו עד עכשיו, או יותר נכון, יורד מחלק מהטענות שטענת עד עכשיו, ומגיש לבית המשפט משהו חדש, מתוקן, מעודכן, שלא דומה למה שהיה עד עכשיו. ועל זה בית המשפט לא בהכרח יכול לבוא ולומר, איך מחקתם את תיק זה או את אישום אחר. זה מה שמוצג לו.
זה הוא לא יכול, אבל הוא כן אומר, על פי עובדות כתב האישום המתוקן, האם העונש, ההסדר העונשי הוא ראוי או לא ראוי. זה הוא כן יכול. ולכן אני אומר, הנקודה המשמעותית היא לא רק העונש בפועל, כמה יגזר עליו, אלא גם מה יטען בעצם בכתב האישום המתוקן. האם אותם סכומים שמדובר עליהם, 700,000, 300,000, לגבי תיק 1,000, האם זה יישאר? לגבי תיק 4,000, האם...
אחוז ההרשעות במדינת ישראל ידוע, כמעט 95% בערך. אחוז השופטים שמקבלים עסקאות טיעון ולא משנים את זה כלום, אנחנו יודעים?
כן, זה מאוד 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 נדיר שבית משפט מתערב בהסדר טיעון, וגם כשבית משפט מתערב, אז...
זו נקודה חשובה. עכשיו אני רוצה לגשת איתך ל...
אני אומר, שרקת העירוב לא מתערבת. אמרתי, יש מקרים יותר דופן, יש את הסיפור של אולמרט שהוסף לו חודש, יש את התיק של יונה מצגר שבעצם שהוסף לו.
כן, אבל ברוב המקרים בית המשפט לא מתערב. עכשיו אני רוצה לדבר איתך לגבי לוח הזמנים, לוחות הזמנים, כשבעצם בפרקליטות אומרים אין הרבה זמן ונתניהו יצטרך להחליט לפה או לשם, למה מתכוונים? מתכוונים לימים, לשבועות, מחכים ליועץ המשפטי לממשלה החדש שיבוא במקום אביחי מנדלבליט? מה הולך כאן?
אז אני אגיד ככה, יש פה שתי נקודות. יש פה נקודה שאם בעצם כל המסע ומתן הוא בלוף מבחינת נתניהו, זה עוד אחד מתרגיליו של הקוסם, שאני חייב לומר שדעתי זה לא הסיפור, אבל אם זה בעצם בלוף, בסוף לא התכוונתי, סתם תראו איך הסכמתם לרדת מסעיף השוחד, אז זה לא יעזור, לא, זאת אומרת, לדעתי לא תהיה הזדמנות שנייה. זאת אומרת, אתה יכול לעשות תרגיל פעם אחת, אתה לא תוכל לעשות את הרגיל הזה פעם נוספת.
טוב.
עכשיו, לגבי הנקודה הזאת באמת, ברגע שנכנס יועץ משפטי לממשלה חדש, או חדשה, אז לוקח לו זמן לבדוק את העניין, יכול להיות שהוא בכלל לא יבוא עם גישה אחרת, שבוא ניתן לבית משפט לומר את דברו, שזו גישה לגמרי לגמרי לגיטימית. יכול להיות שאתה יודע...
אבל אתה לא שולל אפשרות, נניח, שמה שנתניהו לא ישיג עכשיו, הוא יוכל להשיג עם יועץ המשפטי לממשלה הבא.
אני אגיד ככה, אם בעצם רז נזרי, שהוא המועמד הפחות מוביל לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה, ימונה, אז אני חושב שהמצב שלו יהיה יותר טוב, כי נזרי מלכתחילה לא האמין בתיק 2000, ומלכתחילה חשב שסעיף השוחד הוא לא נכון, אז בעצם נקודת הפתיחה פה היא נקודת הסיום שם. אבל אם המועמד המובילה, גלי בערב מיירה, היא זו שתיבחר, אז...
הכל פתוח, אנחנו לא בהכרח יודעים מה היא חושבת.
אני חייב עוד שאלה אחת בעניין אחר. בעניין אחר, אני לא יכול לוותר. ליצמן, כן. מה קורה עם התיק שלו?
מה קורה לגבי...
לא עם התיק, החקירה, כן.
אז עד לממש לאחרונה, היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט בעצם נטה לסגור את תיק החקירה נגד ליצמן, שהוא כזכור חשוד שתי פרשות שונות, תיק המדניה וגם תיק מלכה לייפר. זה בניגוד לעמדת הפרקליטות. ממש בימים האחרונים יכול להיות שתהיה נודה, ואנחנו נראה ממש עוד השבוע כתב אישום נגד יעקב ליצמן.
כלומר הפרסומים שהיועץ המשפטי נוטה לסגור את התיק רגע לפני שהוא עוזב את התיק של ליצמן אינם נכונים בעניין הזה, אתה חושב שיכול להיות שיכול להיות כתב אישום?
לא אמרתי, אמרתי שבאמת היועץ המשפטי באמת נטע ומבחינתו הוא רצה לסגור את התיק. זאת אומרת, השאלה האם הוא ילך עוד בעצם בתיק, תיק נוסף נגד הפרקליטות אחרי שהוא כבר סגר את התיק נגד חיים כץ בהסדר טיעון מקל ביותר, בעצם הלך להסדר עם דרי, עכשיו הוא בעצם נגד נתניהו, יש גם את התיק נגד בלד. האם הוא יעשה עוד צעד נגד הפרקליטות גם בתיק של ליצמן?
אין לו כל מה להפסיד, הוא סיים, מסיים את התפקיד שלו, הולך הביתה ושכולם יקפצו לו, ואם הוא חושב שצריך לעשות משהו, כבר לא... אימת הפרקליטות כבר לא עליו.
נראה לי אבל בוא נראה, אולי הפחד עדיין
עליו. אבל למדנו על המשפטנים שאף פעם אפשר לדעת מה הם חושבים ומה הם יעשו בסופו של דבר. אבישי גרינצייג, הפרשן המשפטי, תודה לך.
תודה,
יום טוב. נצא להפסקה, לאחר מכן עוד כמה זוויות לסיפור הזה עם נתניהו.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. ברוכים הבאים למצפה יהודה, העיר החרדית במבואות ירושלים.
בימים אלה מקדם משרד הבינוי והשיכון את תכנון מרחב מצפה יהודה. הבטיחו את עתידכם במקום והצטרפו למאות שרכשו קרקע במיזם הפרטי המקודם בהובלת השר לשעבר אורי אריאל. הצטרפו כעת כשעדיין הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן המחיר עדיין אטרקטיבי. לפרטים התקשרו עכשיו, כוכבית 2567.
חורף חם ותמנון, כל סריגי הנשים והגברים עד 60 שקלים. תמנון
מקימי. רשת האופנה מקימי פותחת את הסניפים עם 50% הנחה על הקולקציה החדשה.
מקימי סי אופנה מקימי.
כפוף לתקנון.
האזינו להמלצתו של הרב אהרון אבוטבול שליטה לבר המים נועם אחד מבית אפיקים, הבטיחותי והמומלץ הלכתית בשבת.
קודם כל המכשיר הזה הוא מיוחד במינו, שאפשר להשתמש בו בהידור רב בשבת קודש על ידי שמעבירים אותו למצב שבת, וזה פותר את כל הבעיות ההלכתיות. המכשיר הזה יש בו מעלה עצומה שאין בזה סיכון, והמכשיר הזה פותר את הבעיה. המכשיר הזה נותן פתרון מצוין לכל השבתות בצורה בטוחה הלכתית נפלאה.
התקשרו עוד היום, כוכבית 2026, נועם אחד, מהדרים בפתיחות.
ריידי קיבוץ השלושה, נכנסתם, קניתם. ז'בוטינסקי 98, פתח תקווה.
עכשיו בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
ימבה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו ל-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
ג'ל הכביסה סאנו מקסימה זכה במקום הראשון במבחן הסרת כתמים מבין המתחרים שנבדקו. סאנו מקסימה, ג'ל כביסה מרוכז לניקיון יסודי וביסום עוצמתי. מתאים לכל סוגי הכביסה. סאנו מקסימה ג'ל כביסה, במקום הראשון במבחן הסרת הכתמים. מה הבעיה? קחו סאנו.
חגיגת פיג'מות בתמנון. כל הפיג'מות 2 ב-80 שקלים. מהרו, תמנון.
בהוראת גדולי התורה והחסידות, כולנו מחסנים את הילדים. אחד מכל 100 ילדים שנדבקו, סובל מתופעות לוואי ארוכות טווח של נגיף קורונה. כשהאומיקרון נוכח בכל מקום, אף אחת לא רוצה שזה יהיה הילד שלה. מול שמועות והמצאות חסרות בסיס יש עובדות. 7 מיליון ילדים כבר חוסנו בארצות הברית, ולמעלה מ-200,000 בישראל. החיסון בטוח ומגן מפני תחלואה קשה. אמא לא משאירה ילד ללא הגנה.
תודה, אמא. בזכותך? אני מוגנת.
תאמו תור בקופת החולים או הגיעו ללא תור למתחמי החיסון הפזורים בערים. פרטים נוספים בקו המידע לציבור החרדי. 03-509-7000. מגיש משרד הבריאות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
לא נמאס כבר לדבר על נתניהו כל כך הרבה?
לא, אתה יודע שיש השלכות פוליטיות לעניין הזה. יהיו השלכות פוליטיות לעניין. אנחנו כבר רואים את ההשלכות האלו. אתה רואה שאתמול בוועדת השרים חקיקה כבר יש אימותים בין האגף הימני. הצמידו לחברי כנסת ולשרים בתוך הקואליציה הזאת את האגף הימני, ולשמאלנים קוראים שם האגף השמאלי בתוך הממשלה הזו. אתה כבר רואה את הדם הרע. דרך אגב, דיברתי על זה בשבוע שעבר, עוד לפני שפורסמה העסקה הזו עם עסקת הטיעון המתגבשת עם בנימין נתניהו. אתה רואה שכולם מחדדים עמדות, מה שנקרא. אתה רואה את הממשלה הולכת לקראת חוק שבעצם הגיש אותו חבר הכנסת שמחה רוטמן.
אבל בוא נחזור לעניין המשפטי.
כן, יש לזה השלכות פוליטיות, אבל.
אז בוא נחזור להשלכות או לאופציות המשפטיות שטרם סיימנו ללבן. נעשה את זה עם עורך דין דוד פורר. שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב.
לשעבר בכיר בפרקליטות המדינה, יש סיכוי שכל הדיבורים, הכל נרשמים על הקרח כי עסקה לא תהיה, או מישהו שיסכל עסקה כזו?
האמת שאי אפשר לדעת, יכול להיות שתהיה, יכול להיות שלא תהיה. מנדלבליט עושה כרגע קולות של מהר מהר, כי אחרת לא יהיה זמן, ונראה כאילו הוא רוצה לזרז את חתימת העסקה. וגם איזה קולות על התנגדות בפרקליטות, אבל אני חושב שגם נתניהו וגם מנדלבליט, שניהם החליטו שהם רוצים את העסקה.
כלומר, גם חרף המניפולציות שאנחנו שומעים, גם מהפרקליטות וגם מסביבת נתניהו, וברור שיש כאן מניפולציות.
ככה זה
במסע ומתן. שניהם רוצים את העסקה הזאת, כי?
מבחינת נתניהו, מרגע שהוא מוכן לפרוש מה... החיים הציבוריים, אז העסקה היא מצוינת, הוא לא נותן כמעט כלום חוץ מהפרישה מהחיים הציבוריים. ולכן העסקה מבחינתו היא טובה. ומבחינת מנדלבליט, אני חושב שהוא גם רוצה לשים את הנושא מאחוריו, לפרוש, בלי שהנושא הזה...
לא אותה מטרה של נתניהו, נתניהו מוכן לפרוש, לא מטרה, אבל נתניהו מוכן לפרוש מהחיים הציבוריים כדי לסגור את הסיפור הזה, ומנדלבליט רוצה לראות אותו פורש מהחיים הפוליטיים אולי.
פה אני לא יודע להגיד את המניע שלו האישי, כי יש פה בעיה, יכול להיות שזו הסיבה, יש בעיה מבחינת הפרקליטות, ההסדר טיעון הזה הוא ויתור גדול של הפרקליטות על העמדה העקרונית שהציגה בכל השנים האחרונות, שלפיה יש לה אישור שוחד מבוסס. אני חושב שבעידים שנשמעו עד עכשיו עלה שאין לפרקליטות אישור שוחד מבוסס.
ולכן היא רוצה לסגת אולי, כי היא הולכת ונבוכה.
נכון, אבל היא בעצם מודע כבר בשלב הזה שיש בעיה עם אישום השוחד. לא היה איזה אירועים שבאו עדי הגנה מפתיעים ולכן היא אומרת יש בעיה בשוחד. העדים של התביעה עצמה לא הוכיחו את השוחד ולכן זה מעלה את השאלה, אז למה הוא הוגש אישום? מה גרם לפרקליטות להגיש את האישום של השוחד כשאלה הראיות שלה, כשאין לה
כלומר, ראיות? כלומר, מה שאתה אומר, עורך דין פורר, הפרקליטות הולכת לעסקה הזו כי היא במבוכה משפטית, כי מה שהם טענו שיהיה שוחד מסתבר עם העדים שאלו עד כה שאין שוחד וזו הדרך שלה לסגת מהתיק הזה?
לא, לא, לא. אני אומר, למרות שזה גורם למבוכה גדולה לסגת משום השוחד, למרות זאת הפרקליטות הולכת לעסקה הזאת, ואז זה כנראה אומר שיש לה מטרה אחרת, יותר חשובה, ופה השאלה מה המטרה הזאת, האם זה העניין האישי של מנדלבליט, האם זה, הרי זה כל עכשיו ספקולציות, האם זה כי מנדלבליט רוצה, האם זה כי הכי חשוב זה להרחיק את נתניהו מהחיים הפוליטיים, האם יש איזו סיבה אחרת, האם נוני מוזס מעורב, יש כל מיני ספקולציות מה הסיבה לכך שהפרקליטות מוכנה לקחת על עצמה את המבוכה הזאת, את הנסיגה הזאת מישהו.
מה הבעיה לא? זאת היינו אין שוחד ואנחנו נסוגים?
זה בדיוק העניין, זה לא חד וחלק שאנחנו רואים שבעצם השוחד או סעיף השוחד, אתה יודע, מתערר מיום ליום בתוך התיק הזה?
אני חושב שזה כל מי שעוקב אחרי המשפט רואה, וגם בפרקליטות מבינים שאישום השוחד מתערער, זאת אומרת, לא נבנה, לא מצליח להיבנות. אבל אם הפרקליטות הייתה מגיעה למסקנה שכבר היא לא יכולה להוכיח את אישום השוחד, אז היא הייתה צריכה פשוט להודיע על חזרה מאישום השוחד, בלי עסקה, בלי תנאים, בלי פרישה, בלי קלון, בלי התניות, בלי שום דבר. והפרקליטות לא עושה את זה. זאת אומרת, לכן, שוב, הם מניחים שהם פועלים בתום לב, אז הם עדיין מאמינים באישום השוחד. אז השאלה, מה פתאום אתם מוותרים עליו?
הם מוותרים עליו כי יש עסקה, אם תהיה עסקה.
לא,
וככה
שוב,
זה
למה?
בעסקה.
יש תמיד כן, השאלת ה... למה?
אבל השאלה היא למה? למה עושים את העסקה הזאת? אם נתניהו היה מנהל את המשפט עד הסוף, היה מורשע באישום השוחד, הוא היה צפוי לעונש מאסר של מספר שנים. ולכן כשיורדים מעבירה כזאת, שהיא גם העבירה העיקרית, עבירת השוחד חמורה הרבה הרבה יותר מהעבירה של הפרת אמונים. ולכן אם יורדים מהעבירה הזאת ונשארים עם הפרת אמונים על סיגרים ועל כתבות באתר וואלה, שזה באמת, זה הפרת אמונים, זה תמיד עבירה, זה בסדר, אבל זה יחסית לא ברף החמור של הדברים שמסתכלים על ה...
ללא ספק. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, במידה ועסקת הטיעון הזאת תיקשל, יהיה לזה השלכות, כלומר, לכל הדיבורים האלו, או למסע ומתן המקדמי הזה שהיה על עסקת הטיעון למשפט עצמו?
אני אשאל את זה אחרת, כמה זה ישפיע על מה שימשיך להתרחש בבית המשפט אם העסקה תיקשל, אחרי שכבר הפרקליטות בעצם אומרת, אנחנו מוכנים לסגת מעניין השוחד?
במישור הפורמלי זה לא משפיע על כלום, במישור האנושי, ברור שיש לזה השפעה מסוימת, כולם בני אדם וכולם... ובעיקר גם יניע את השיח במובן של טוב, יאללה, על השוחד כבר אין מה לדבר, הפרקליטות הייתה מוכנה לוותר, היא לא מאמינה בזה. ומצד שני, בסוף בית המשפט יכריע על פי הראיות שיהיו בפניו, מה שגם, זה גם יהיה רק בעוד איזשהו זמן בעתיד של כמה שנים שיגמר כל המשפט, ואז ממילא כבר כל העניין הזה יהיה פחות חי וטרי.
שאלה אחרונה שהיא קצת ציבורית. בהנחה והולכים לעסקה הזו והמשפט בעצם נעצר הרי. זה טבעה של עסקה כזו, הכל נעצר, נגמר, הוא מודה בכמה דברים. מקבל את העונש שהוא יקבל, העיקרי שבהם זה פרישה מהחיים הפוליטיים, בעצם לא נקבל תשובה על ויכוח שנמשך פה כבר תקופה מאוד ארוכה, בין שתי מחנות במדינת ישראל, על השאלה הזו, על נתניהו, חשוד, לא חשוד, נאשם, לא נאשם, כי האמת לא יצא בעצם לאור. זה שהוא הודע, הוא מודה בגלל עסקה, הוא מודה כי נמאס לו, כי הוא רוצה כבר לרדת, לסגת מכל הברדק והבלגן הזה.
אבל תשובה לשאלה הזאת לא תקבל בכל מצב.
בשום מצב.
לא, גם אם המשפט ימשיך להתנהל, לא תקבל.
אם המשפט ימשיך, יש לך פסק דין. מי
כן, אבל עדיין חלקים גדולים מהציבור, אתה יודע, לא יסכימו.
לא יקבל, הבנתי, אוקיי. מה אתה חושב, עורך דין פורר?
אני חושב שאם זה היה מגיע לפסק דין, אז היה חלק גדול מהציבור, החלק המכריע של הציבור, היה מקבל את ההכרעה של בית המשפט לכאן או לכאן. תמיד יש כזה בשוליים כאלה שלא יקבלו. אבל במצב הנוכחי זו באמת שאלה גדולה, האם הסדר טיעון לא מנציח את המחלוקת, מעמיק את השסע, ובעצם לא מטפלים בפתע בחברה, וזו שאלה גדולה. וזו בעיה גדולה, כי המחלוקת בין המחנות היא קשה, היא לא טובה לכולם.
בהחלט. טוב, ימים יגידו לאן זה יוביל אותנו, הרבה ימים, לא כמה ימים, אלא הרבה מאוד זמן, כי הסיפור הזה, העדים שלו עוד יימשכו כאן הרבה מאוד זמן. עורך דין דוד פורר, לשעבר בכיר בפרקליטות, תודה לך, בוקר טוב.
תודה, בוקר טוב.
בוקר
יום
טוב.
עכשיו מעניין מה חושבים בליכוד, או מה חושבים הליכודניקים, ולא החקים ואלה שטוענים לקטר ליום שאחרי נתניהו, כי ברור מה הם רוצים, גם אם הם לא יגידו את זה בכל, אלא מה חושבים הפעילים, פעילי השטח. אחד מהם הוא רן קרמי בוזגלו, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
איפה אתה בסיפור, בעד עסקת הטיעון, נגד?
קודם כל מי שיצריך להחליט כמובן זה נתניהו, אבל זה מחזק אצלי את ההבנה שגם נעשה עוול לנתניהו במהלך כל עינוי הדין, וגם שבעצם הפרקליטות או
מה מחזק אצלך שבעצם מערכת המשפט או הפרקליטות מנסה לבוא איתו לעסקת טיעון, זה עדיין מחזק אצלך שנעשה עוול ורדיפה לנתניהו?
כן, בהחלט, זה הרי תיק הדגל של מנדלבליט, של בחירים בפרקליטות, ואם הם לפתע מוכנים לרדת מהעץ הגבוה ומוכנים לעסקת טיעון, אתה יודע, האדם שמשוכנע ולא רק בצדקת דרכו, שבכל הכלים עומדים לרשותו, לא ממהר לעסקת טיעון. ואני לא רואה בעצם עסקת הטיעון, היא לא משנה את התפיסה היסודית שלי, שנעשה לו עוול, וכמו שאמרתי תמיד, נתניהו היה מכשול, לפני אותה התארגנות, מנגנון אדיר, שביצע את ההפיכה השלטונית האלימה.
תסביר לי רגע, אני מנסה להבין, אני בצד שלך, שלא תבין, אבל אני בכל זאת מקשה עליך. מי בעצם רצה להזיז את נתניהו? כשאתה אומר מנגנון אדיר, מה זה? ישבו חבורה של אנשים של 100-200 איש בפרקליטות והחליטו, אנחנו מוזזים את נתניהו מהמשחק ועושים לו ככה וככה וככה?
קודם כל, כפי שגרפתי מאז ומתמיד, נתניהו לא היה אישו, נתניהו היה הטריגר, המכשול שעמד בפני ההשתלטות על המדינה והחוסר ההשלמה מזה שהימין ימשול בה. עכשיו, מדובר על מנגנון רחב. דרך אגב, זה לא מדובר באיזשהו דיפ סטייט. זה התבצע בחוצי חוצות. מנגנון ממומן בכסף זר. יש לו זרועות בתקשורת, בפרקליטות. אנחנו ראינו את זה בהתנהלות, באכיפה הבררנית, גם על עבדכם הנאמן. והמטרה הייתה להזיז את נתניהו כדי להסיר סופית את המכשול האחרון. דרך אגב, אנחנו רואים מה קורה בשלושה או ארבעה חודשים שהממשלה הרעה הזאת, ממשלה שקמה במעשה הונאה, כמה נזק היא כבר הצליחה לגרום לזהות הלאומית של מדינת ישראל, וזה בדרך למחיקתה כליל. לכן, עצם העובדה שלפתע מוכנים, אני מזכיר לכם את הנאומים חוצבי הלהבות, ולפתע מוכנים לעסקת טיעון, זה אומר דרשני. עכשיו, דרך אגב, זה גם לא משנה לגבי המשך הפעילות. אני ממשיך להיאבק על הערכים שלי, על העקרונות שלי, אפילו ביתר פט.
במי תתמוך? ביום שאחרי נתניהו, אם במידה ותיחתם עסקת הטיעון, במי תתמוך לראשות הליכוד? מי לדעתך הכי ראוי?
אני דמוקרט גדול, הדמוקרטיה היא גם יסוד אותה תנועה שאני חבר
בליכוד. לא ספק, אבל אתה מה חושב?
אני עונה. Okay. כל עוד נתניהו עדיין לא פרש. כל עוד נתניהו מתמודד, אני נותן בו את מלוא האמון וכמובן קורא להצביע עבורו. ברגע שתהיה התמודדות, אני אשקול, אבל אני, בניגוד לגדעון סער, למשל, אקבל את דין התנועה. מי שלא ייבחר...
אם נתניהו היה עוזב, גם גדעון היה מקבל את דין התנועה.
אם גדעון סער היה הוגן, אז הוא היה מקבל את דין התנועה. הרי מה קרה? גדעון סער הוא קשל, הפסיד, ושבר את הכלים והקים איזושהי התארגנות הזויה שנדמה לי אפילו לא מגרדת אחוז החסימה. אני מתכוון להתמודד בפריימרי של הליכוד ברשימה הארצית, אני מקווה שיהיו בקרוב. מי שינצח באופן דמוקרטי וחוקי בפריימרי, שאני מדבר על ראשות המפלגה, יקבל את לא האמון.
כן, אבל אתה לא עונה לי לשאלה, במי תתמוך? מי אתה חושב שלדעתך ראוי והכי מתאים להיות יושב ראש הליכוד ביום שאחרי בנימין נתניהו?
כולם ראויים, הנטייה שלי לכיוון ניר ברקת, שגם הוא חיה עשייה, אבל הוא גם הוא די קרוב לערכים שאני מתיימר לגלם.
נראה שזה לך המחשבה שלא מעט אנשים בליכוד, רואים את זה בסקרים שפורסמו אמש ולא רק
לא, הסקר לא, הזה? לא, אני מעולם לא הושפעתי מסקרים, כמו שאמר אותו חכם סתום עין מדבר סקר תרחק.
כן, כן, לא, אבל רואים את זה בסקר, את מה שאתה אומר, רואים גם בסקרים, בלי להיות מושפע מהם. אבל שאלה אחרת אני רוצה לשאול אותך.
כן.
יש ביני לבין דוד ויכוח כבר כמה ימים, האם נראה עכשיו שינוי בהרכב הממשלה, אולי בחירות, לא יודע מה התוצאה הפוליטית תהיה לכל העניין הזה, אבל מן הסתם, אני מעריך אגב שהממשלה הזאת תמשיך עוד לפחות תקופה. השאלה היא, האם מחר, נניח ניר ברקת נבחר, נניח הממשלה הזו הולכת לסיטואציה אחרת, השניים שעזבו את מחנה הימין לטובת הקמת ממשלה עם השמאל, נפתלי בנט וגדעון סער, אתה מבחינתך מוכן לקבל אותם חזרה למחנה הימין?
כשהם ישובו בתשובה כמובן.
אתה יודע, אני ב-40 השנה האחרונות די קלעתי בול בערכת התהליכים. אז אני אומר לכם בדיוק מה יקרה, ואני מאמין שהדברים מתועדים. אותה ילד שקד עכשיו תנסה להצטייר כמושיעה לאומית, הכאבי הבטן שלה יגברו, אני מקווה שהיא לא מסתפקת בבדיקות אנטיגן, והיא פתאום תנסה להציל את המולדת, היא תגיד איני יכולה עוד, ותנסה לחזור לליכוד. הדלת בפניה סגורה. הילד שקד, את יודע מה? נפתלי בנט, הייתי בהפגנת האמונים, נדמה לי שדיווחו על 5,000 מפגינים בירושלים בשבוע שעבר, היו שם אמונים להערכתי מעל 30,000, וזה בעצם גט קריטות שנתן אותו מחנה יקר הציונות הדתית, שאני רואה בה באמת את הציונות במיטבה, לנפתלי בנט. הוא גם הוא, רבי שלו הקיא אותו, אין לו עוד מה לעשות. הילד שקד מעולם לא השתייכה לאותו בייס, ואני תמיד אמרתי שהסיבה היחידה שהילד שקד נמצאת בימין, היא כי יש כמו עשרות בשמאל. הילד שקד תנסה לזלוג לליכוד, יש לדעתי גם מגעים כבר שמנסים לעשות זה, ואני כבר אומר לכם, אני לא אסכים שאותם אנשים שלתפיסתי מכרו את המכורה, את המולדת, מתוך שנאה לנתניהו וגם תאוות שלטון בלתי מרוסנת, יחזרו לליכוד. אני מניח שגדעון
אבל לא שר לליכוד, לגוש הימין, לקואליציה עם הימין, לא לתוך הליכוד. הם יבואו כמפלגות, הם יבואו כשתי מפלגות, או מפלגה אחת לא משנה, הם יבואו, ובשביל להקים ממשלת ימין אמיתית, יצטרכו את הקולות שלהם. אתה בעד או נגד?
ממש לא, כי הם לא ימין. אני, גם אם הייתי יועץ תקשורת, הייתי מייעץ לבנט.
אז הם לא ימין, אבל אז איך תקים ממשלה אם אין לך אותה?
תקשיב למהלך, זה משעשע. הייתי מייעץ לבנט להחליף את השם המפלגה שלו לשמאלה, כי זה הסיכוי היחידי שיקושש מנדטים בבחירות הבאות. לא, אנחנו צריכים להגיע לממשלת ימין על מלא אמיתית, בראש ובראשונה, לקיים את פסקת ההתגרבות, שדרך אגב מופיעה בחוק יסוד, היא פשוט לא ממורשת.
יכול להיות שאין רוב לימין האמיתי הזה, כמו שאתה אומר, רן קרמי בוזגלו.
המפלגות שאני מתבסס עליהן, זה כמובן הליכוד, ידידי וחברי הטוב בן גביר, שאני משתף איתו פעולה בה, אם אתם
אוקיי, מראים. אוקיי, והמפלגות החרדיות, ועדיין אין להם רוב.
והמפלגות החרדיות.
רן קרמי בוזגלו, אין להם רוב לכל המפלגות
שיש. בלי בנט או בלי גדעון סער, אין 61. לפחות לפי הסקרים של אמש.
שאנחנו מדברים על בנט ועל גדעון סער, אנחנו הולכים להביא. שאתה מדבר על שני אנשים שהונו את המחנה שלהם, אבל ציבור הבוחרים שלהם לא יצביע.
אבל מחר לא תהיה לך ברירה, אלא להקים ממשלה עם אחד משניהם. האם תיקח אותם כן או לא?
נגיע להכרעה בלעדיהם, ובמידה וכן, אני זוכר שבעת העתיקה, כשהיו מביסים אימפריה, היו שמים את המלך שילקט פירורים מתחת לשולחן, המלך המובס.
טוב.
אז זה יהיה המקום שלהם. עניתי, אם הם ירצו להצטרף, הם יהיו נטולי כל השפעה.
רן קרמי בוזגלו, איש הליכוד, תודה.
אני מודה לכם, תודה לעקוב. רבה.
תודה, יום טוב. טוב, נצא לעוד הפסקה כדי להספיק גם את הפרשנים.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
חורף חם ותמנון, כל סריגי הנשים והגברים עד 60 שקלים. תמנון.
ברוכים הבאים למצפה יהודה, העיר החרדית במבואות ירושלים. בימים אלה מקדם משרד הבינוי והשיכון את תכנון מרחב מצפה יהודה. הבטיחו את עתידכם במקום והצטרפו למאות שרכשו קרקע במיזם הפרטי המקודם בהובלת השר לשעבר אורי אריאל. הצטרפו כעת כשעדיין הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן המחיר עדיין אטרקטיבי. לפרטים התקשרו עכשיו, כוכבית 2567.
עכשיו במקימי, 50% הנחה על הקולקציה החדשה, גם באתר. mekimi.co.il
מקימי סיופנה, מקימי.
כפוף לתקנון.
כמה חיכיתם, כמה התפללתם. גם לכם מגיע להקים בית נאמן וקשר בישראל. ענבי הגפן, בענבי הגפן. יום ט"ו בשבט המסוגל למציאת הזיווג? כבר בפתח. מחייגים כעת למכון ושבתא הארץ, מסייעים לחקלאים גיבורי הכוח ומקבלים שותפות מטר על מטר בחלקה הקדושה בקרם הענבים הסמוך למערת המכפלה. ושמכם יוזכר במעמד הנדיר של תפילה ביום ט"ו בשבט במערת המכפלה יחד עם החקלאים שתפילותיהם לא שוות ריקם. הזדמנות נדירה של פעם בשבע שנים. חייגו עכשיו ועזרו לחקלאים בשנת השמיטה. כוכבית 4574. כוכבית 4574. שבוע טוב זה שבוע ללא מע"מ. פולירום במבצע ללא מע"מ על כל המזרנים. רק השבוע, רק בפולירון. בחנויות המורשות ובמרכזי פולירון. לא כולל מזרנים מולבשים. פולירון, ככה נוח לי.
המזרח הרחוק עכשיו קרוב. ימה סושי, מסעדה אסיאתית עם מיטב טעמי המזרח הרחוק. ימה סושי, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים. בחשרות מעודרת של הרב רובין, רק למאזיני רדיו קול חי, רול מתנה בכל הזמנה. הזמנות ומשלוחים בטלפון 026-200-400. ניתן לקיים אירועים במקום עד 50 איש. ימה סושי, 026-200-400.
חגיגת פיג'מות בתמנון. כל הפיג'מות 2 ב-80 שקלים. מהרו, תמנון.
דור, למה הנחת את הכלים פה?
יש לך הצעה טובה יותר?
מה, אני איקאה?
הצעה מיוחדת באיקאה. מגוון רחב של מוצרים במחירים משתלמים. מ3-31 בינואר בחנויות איקאה.
7 ימים מיום קבלת זריקת הדחף, הבוסטר, אתם מוגנים. עדיין אינכם מחוסנים בחיסון השלישי? אם עברו יותר מ3 חודשים מקבלת החיסון השני, מהרו עכשיו לקבל את החיסון השלישי. מספרי המאומתים לקורונה עולים במהירות וצפויים להגיע ליותר מ50,000 ביום. חיסון הדחף הוא הדרך שלכם להיות מוגנים מפני מחלה קשה ופגיעה בשגרה. אל תסתכנו, לכו להתחסן עכשיו.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
8:48, רגע לפני הפרשנים, משהו קטן, שני דברים קטנים, חוק הגיוס היום עולה להצבעה במליאה בקריאה ראשונה, ונקודה שנייה, אני רואה נתונים שמעביר לנו צבי טסלר, כתבנו הכלכלי, שמספר מקבלי השכר בחודש דצמבר, בחודש שעבר, היה גבוה באחוז לעומת מספר מקבלי המשכורות ב-2019 לפני הקורונה. אגב, העניינים הכלכליים והעוני והכל.
מעניין.
מאוד.
מאוד מעניין.
יצחק נחשון, יהודה אבידן, בוקר טוב.
למה השארת להם כזה קצת זמן בבוקר כזה?
בצלאל. לא הרבה זמן.
בוקר טוב, טוב בשבט תמח.
אנחנו הולכים לדבר רק על טוב בשבט, לא צריך יותר משבע דקות.
כן, הכל פירות, השאלה אם פירות בירושים או פירות יבישים.
יהודה ויצחק, איך זה יסתיים, יהודה?
אני קשה לי, אני לא רואה את העסקה טיעון מתבשלת עד הסוף, לא בגלל שאולי אין רצון, לא, כי בסוף בסוף זה נופל על המילים הקטנות של הכתב האישום, כל מילה יש לה שם השלכה לעתיד בצורה מאוד משמעותית. אני חושש שהלחץ של הזמן יעשה כאן איזשהו בעיה. אני מקווה שלא, אבל תשמע, בסופו של יום צריכים לחבר את ההחלטה להגיע לעסקת טיעון, היא דבר שהוא מובן זה לא שהבן אדם אומר עצמו, זהו, אני עבריין או משהו. צריכים להבין שלכנס למשפטים במדינת ישראל, זה הדבר הגרוע ביותר בכל העולם המערבי, ואולי גם בעולם הלא המערבי. זה, מדינת ישראל נמצאת במקום הגבוה ביותר כמעט בעולם, שבה בן אדם נכנס למשפט והוא מורשע. ולכן אנחנו צריכים להבין את זה, זה לא סיפור פשוט.
יצחק נחשוני.
אני יודע מה אני רוצה, ואני יודע מה שנתניהו צריך לרצות, וזה אותו דבר, אנחנו צריכים לרצות שזה יהיה. אבל יש כל כך הרבה... שתהיה עסקה.
כן, אבל זה ינציח, אתה יודע, זה ינציח את הוויכוח הזה של הנגמר.
אז ינציח, כל הדברים האלה שוכחים אותם, הוא יישאר במעמד שלו.
אני אגב בעד, אני חושב שהוא צריך לסיים את הסאגה הזו. לעצמו הוא חייב לגמור את הסיפור הזה.
אם לליכוד יש שכל שעשו מה שש"ס עושים, שישאירו אותו יושב ראש הליכוד, אף אחד לא אומר שיושב ראש הליכוד הוא צריך להיות המועמד שלה לראשות
הממשלה. לא, זה חוקת הליכוד, חוקת הליכוד כן אומרת.
אז משנים את זה, משנים את זה. מה, זה יותר קל לשנות מאשר להגיע לעסקת טיעון שיגיד שיש לו קלון. משנים את הדבר הזה, יושב ראש הליכוד...
אם הם באמת אוהבים אותו, הם ישנו את זה, כן.
כן, מה הבעיה?
זה קצת שונה מתנועת ש"ס, כיוון שיו"ר הליכוד בשונה מיור שס
נבחר בבחירות כלליות בציבור הליכודי.
הכל אפשר להתאים לנסיבות.
שנייה, מכל הסיפור של כל העסקה טיעון, הדבר היחידי שמטריד אותי זה לא הסעיפים על ביבי, או איך הוא יורשם, מה יורשם, מה לא, מה כן, זה ההתפרקות של מחנה הליכוד והימין, ושם המצב לא פשוט.
דווקא מחנה הימין? נראה לי שהממשלה הזאת מתפרקת באותו רגע.
לא, הממשלה לא תתפרק לפני שיהיה ברור מה קורה בליכוד. אם יהיה ברור...
אם אתם רוצים סימן לכך שנתניהו הוא לא רגוע מאוד, אבי רבינה מעדכן אותנו שהוא ביקש לדחות את נאום 40 החתימות של האופוזיציה, כי זה מחייב את נוכחותו.
כן, זה כבר היה אתמול. אבל שוב אני אומר, אם הממשלה הזאת תתפרק, זה יהיה אחרי שחלקים מתוכה. ואני לא חושב שזה אותם חלקים שאתם אמרו, ואני לא חושב שזה אותם... אז תן לי, אתה תגיד הפוך. אני לא חושב שזה אותם חלקים, זה לא אותם חלקים שאתם מדברים עליהם. אני חושב שבנט אף פעם לא יהיה חלק מתוך הממשלה הבאה, גם אם זה יהיה ממשלת ימין. אם אתם כל הזמן מדלגים על גנץ, ולדעתי הממשלה הבאה, אם תהיה של הימין והיא תהיה של הימין, יהיה שם שר ויהיה שם גנץ.
אני מקווה שהדברים שלי זכרו כאן בשידור ביום שתיחתם עסקה עם בנימין נתניהו, ואני אומר את זה כל הזמן מאתמול בבוקר. הממשלה הזאת מגיעה לסוף דרכה, גם אם זה לא יהיה באותו יום, גם אם זה לא יהיה באותו יום,
אולי לסוף דרכה, אבל תהיה כאן ממשלה חדשה.
מה זה משנה? הממשלה הזאת לא תישאר.
בני גנץ כמעט הלך לממשלה עם הימין, רק בגלל נתניהו לא עשה את זה. כן, יהודה.
בני גנץ יעשה את זה בלי נתניהו.
יש סקופ.
סקופ, בדיוק. שקט כולם.
אני חושב שאני הבוקר מסכים דווקא עם יצחק. להערכתי הסיכוי שהליכוד יתפצל ויחברו לממשלה הוא לא פחות גדול מאשר התפרקות בממשלה, בגלל היצרים בליכוד, בגלל המצב בליכוד שהוא לא פשוט. לא מן הנמנע שיפרשו מספר ארבעה ח"כים שם ויחברו לממשלה הנוכחית.
מה יותר נוכחי של הממשלה?
רגע, רגע, פירוק הממשלה או פירוק הליכוד? מה יותר, למה אתם נותנים יותר סיכוי?
קודם אני נותן לזה שהליכוד יתלכד, ורק אחר כך הממשלה תתפרק.
הכל פתוח.
רגע, וכשהממשלה תתפרק לאיזה כיוון? לכיוון של בחירות או לכיוון של ממשלה עם הימין וגנץ?
לא, לכיוון של ממשלה עם הימין, שר וגנץ.
בלי בנט.
אם הולכים זה
לבחירות. בלי בנט, בלי לפיד, בלי ליברמן. אגב, גם החרדים יוצאו את זה.
מן הסתם.
בכיוון הזה. בכיוון הזה.
מן הסתם. למרות שבני גנץ...
אני עכשיו, כי אם הייתי עכשיו בראשי המפלגות החרדיות, לא הייתי נרדם כל כך מהר ובשקט, כאילו מצבנו עכשיו...
אבל החרדים מתחזקים קשר עם בני גנץ כבר תקופה ארוכה, הם חושבים על האופציה הזאת.
אני מאוד חושש מהליכוד במסגרת כל הבלגן שלו, גם מה הממשלה הבאה, כלומר, הם לא יזרקו אותנו, אבל המצב שהם ינסו להביא שותפים שיכתיבו את התנאים, ואנחנו נפשטר כביכול, הם לא פחות גדולים.
לא, יהודה, לא עד כדי כך. לא עד כדי כך, אבל אני שוב רוצה לצייק, כל מה שאנחנו מדברים זה היפותטי. אנחנו עוד לא בעסקה. תזכרו, אנחנו מדברים...
אתם לא חושבים שזה מנוי וגמור שתהיה עסקה?
לא מנוי ולא גמור.
טוב,
אבל ממשיך. אנחנו רוצים שזה יהיה, כולנו רוצים שזה יהיה.
הרבה אנשים רוצים שתהיה מאחורינו, והרבה אנשים רוצים שתהיה אחר.
המונים, עושים גיוס המונים, לא יהיה גיוס המונים לישיבה איתו בכלא.
זה ודאי שלא.
אין לזה משמעות
שדיות. כן, לא, בסדר, אבל בשביל להביץ זה טוב. חברים, שיהיה בשורות טובות.
הפסימיות של יהודה ויצחק מדיגה אותי הבוקר, אני צריך לעבור איתם לשיחה ברמה האישית כדי לחדד את זה.
אין משהו שיהיה
לי אותך.
בבקרים
כאלה,
אני
מכיר אותך, אין משהו
שמדיג
אותך.
אין מה להיות אופטימי כל כך בבקרים כאלה, זה לא דבר פשוט.
יהודה, אני צריך לבקר מהשוני, שיהיה בוקר טוב.
יום טוב.
וטו
בשבט שמח, ולמי שעוד לא הספיק לעשות ענייני טו בשבט, אפשר עוד עד שקיעת החמה. תודה לצוות שלנו, תודה למאזינים שלנו, תודה לך דוד.
תודה בצלאל, תודה למאזינים, ניפגש גם מחר בעזרת השם. דקה לשמונה.
בוקר טוב.
חזקים, מחוברים, חזקים, משדרים.
שלום, כאן משה, אבא לשישה. הילדים שלנו שיהיו בריאים, השגרה חשובה להם כל כך. ללכת יום יום לגן או לבית הספר, לפגוש חברים, להשלים פערים לימודיים ורגשיים. בואו נשמור עליהם ועל שגרת לימודים בארבעה צעדים. עוטים מסכה בחלל סגור, זה בטוח. מעבררים את הכיתה ומשאירים חלון.